ברוכים הבאים לפודקאסט כבר לא שקופים. אני ענת שרפק מכנאי, מנהלת קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. אצלנו בקהילה אנחנו מאמינים שבעזרת ידע, מידע וסיפורי השראה, אנחנו יכולים ללמוד איך לנהל את המחלה בדרכים שונות ומגוונות, במקום לתת למחלה לנהל אותנו. בפודקאסט ביוזמתה של עירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, אנחנו מזמינים אנשים ומומחים מעוררי השראה לשיחה מקצועית ואישית, בלי פילטרים, במטרה ללמוד מהם על האני מאמין שלהם, על מסע חייהם לצד המחלה, על תפיסת עולמם, על דרכי ההתמודדות שלהם, ומה מניע אותם להיות בצד המטפל ולעזור לאחרים.
אחר צהריים טובים לכל חברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. היום ככה בחרנו להתמקד במהו ה-NFL ואיך הוא עשוי להשפיע על הטיפול של המתמודדים עם טרשת נפוצה. דוקטור טלי דרורי עושה לנו ותעשה לנו סדר בנושא ותסביר מה התפקיד של הביומרקר החדש, כיצד מתייחסים אליו הרופאים ואיך הוא משפיע על ניטור המחלה. אז היום בהתרגשות רבה, אנחנו מארחים בקהילה את דוקטור טלי דרורי סניר, מומחית בנוירולוגיה, מנהלת המרכז לנוירואימונולוגיה וטרשת נפוצה במרכז הרפואי שיבא, תל השומר, ודוקטור, איזה כיף שאת איתנו.
אני תמיד שמחה לבוא.
אנחנו תמיד שמחים לארח אותך בכל הזדמנות. אז אנחנו ככה צוללים, אבל נעשה סדר לחברים שלנו ולחברות שלנו. מה זה בכלל NFL ואיך הוא נמדד בגוף שלנו?
אוקיי, אז בעצם NFL או נוירופילמנטים זה תוצר של פירוק של נוירונים, נוירונים ואקסונים. הנוירונים זה מה שיש לנו גם, מה שמרכיב את מערכת העצבים שלנו, גם המוח, גם חוט השדרה, גם העצבים הפריפריים. ובעצם הרבה מאוד שנים לנוירולוגים לא היה מרקר של בדיקות דם. כמו שיש, נניח כשיש זיהום כלשהו בקוף, אז מסתכלים על CRP, נכון? וקרדיולוגים כשהם חושדים בהתקף לב, אז הם לוקחים בדיקת דם לטרופונין, שמראה את פירוק של שריר הלב. אז הנוירופילמנטים בעצם מראים פירוק של נוירונים. ואפשר לראות את זה בכל מיני מחלות נוירולוגיות, זאת אומרת, זה לא מיועד רק לטרשת נפוצה. בעצם כל מה שיפרק עצבים בסופו של דבר יגרום לעלייה ב-NFL, אבל זה ככה, זה נחקר בצורה הכי משמעותית, וזה באמת גם נכנס לשימוש קליני יומיומי בטרשת נפוצה. אז זה מה שמוביל אותנו לכאן.
ובעצם זה חלבון שנבחר להיות ביומרקר. קודם כל, למי שלא מכיר את המושג, מה זה ביומרקר? ומה זה אומר שה-NFL בעצם הוא חלבון, ואיך הוא מתחבר, איך הוא הופך להיות ביומרקר מרכזי בטרשת נפוצה, או בכלל במחלות נוירולוגיות, אבל אנחנו מול קהילה של חולי טרשת נפוצה, אז אנחנו נתמקד בזה.
אז בעצם אמרנו שה-NFL זה תוצר של פירוק נוירונים, זאת אומרת שכשיש נזק עצבי, דוגמה במוח או בחוט השדרה, כשיש דלקת, כשיש נגע חדש, אז יש יותר פירוק של נוירונים. וכשיש יותר פירוק של נוירונים, אז ה-NFL הזה משתחרר ל-CSF, לנוזל הזה שמקיף את המוח וחוט השדרה, והוא משתחרר אחר כך בכמויות הרבה 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 יותר קטנות גם לדם. בסופו של דבר הוא גם מופרש מהכליה ויוצא מהגוף. ובעצם הפריצה המשמעותית בשימוש של ה-NFL הייתה כשהגיעה טכנולוגיה שהייתה מסוגלת למדוד רמות NFL, ברגישות מאוד 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 גבוהה, בכמויות המאוד נמוכות שנמצאות בדם. כי לעשות דיקור מותני, כל מי שעבר דיקור מותני, בוודאי יודע שזה לא הפרוצדורה הכי כיפית בעולם, ובוודאי שלא נעשה דיקור מותני כל כמה חודשים בשביל לבדוק את רמת ה-NFL. אז ברגע שיכולנו להשתמש בזה כבדיקה דם, זה הפך את זה להרבה יותר נגיש, והרבה יותר לשימוש קליני למטופלים. אז בעצם היום אנחנו משתמשים ב-NFL מרקר, כמדד כלשהו, או ביומרקר, כי זה מדד ביולוגי, של פעילות מחלה בטרשת נפוצה.
בוא נדבר בעצם על רמות שונות, או שינוי ברמות של ה-NFL, ואיך זה קשור לפגיעה עצבית במוח, או בחוט שדרה. מה החיבור ביניהם? איך זה מראה? צריך להיות נמוך, צריך להיות גבוה, זה מראה על פגיעה יותר גדולה, קצת, את יודעת, מה אנחנו אמורים, מה אנחנו רוצים שיהיה בתוצאות, בסדר? מה תוצאות טובות, מה תוצאות פחות טובות נחשבות.
אז בעצם אמרנו NFL עולה כשיש יותר נזק עצבי, אז תוצאה גבוהה יותר מעידה על זה שהמחלה פעילה. אז אנחנו יודעים שה-NFL גבוה, יש לזה אסוציאציה עם סיכון מוגבר יותר להתקף, לא בטווח המיידי, אבל בטווח של חודשים ואפילו שנה קדימה. ואנחנו גם יודעים ממחקרים ארוכי שנים שרמה גבוהה של NFL בתחילת המחלה יכולה להוות גורם סיכון למחלה קשה יותר, פעילה יותר. אז השימוש בבדיקה היא בעצם כאיזשהו כלי נוסף שיש לנו בארסנל של הכלים שיש לנו, הרי נכון, יש לנו MRI ויש לנו את הבדיקה הנוירולוגית, ואנחנו עושים בדיקות של OCT שמראות משהו על עצב הראייה, ואנחנו עושים לפעמים בדיקות קוגניטיביות. אז יש לנו כל מיני מדדים שעוזרים לנו להסתכל ולראות איפה אנחנו במחלה. אז זה מרקר נוסף שהוא נגיש יותר. זאת אומרת, תור ל-MRI יכול להיות גם 4-5 חודשים, נכון? בדיקה דם יכולה לעשות באופן יומיומי כמעט. והערך פה הוא במעקב לאורך זמן. זאת אומרת, הרעיון הוא שאני לוקחת בדיקת דם בתחילת המחלה, או לא משנה גם נקודה בהמשך, אבל אידיאלית נניח בתחילת המחלה, ואחר כך אני עושה מעקב בערך פעמיים בשנה, זה מה שנהוג כיום, בעצם לראות תגובה לטיפול, לראות האם אולי ה-MRI נראה שקט, אבל אולי כן יש לי איזה מגמה של עלייה ב-NFL לאורך זמן, שאומרת לי, הנה, יש פה נורה אדומה, אולי אני צריכה להתייחס בצורה ככה יותר ספציפית, אולי להקדים את המעקב של ה-MRI. זאת אומרת, זה כלי נוסף לניטור המחלה, והחוזק שלו זה באמת לאורך זמן. זאת אומרת, בדיקה אחת יכולה לתת לנו ערך, יש לנו ערך אינורמה, אז את יכולה לדעת אם זה תקין או לא תקין. אם זה תקין, אנחנו בסדר. אם זה לא תקין, אז אנחנו חושבים, מסתכלים ב-MRI, מסתכלים בבדיקה הנאורולוגית ורואים האם הכל שקט, האם הכל בסדר, וככה ממשיכים מעקב לאורך זמן.
אז אני אשאל רגע את הכמה שאלות הנורא בסיסיות שמתבקשות פה. באיזה תדירות אני יכולה לבקש את הבדיקת דם? האם אני צריכה לגשת אלייך כנוירולוגית או הרופא משפחה? יש לי כמה, רגע, צרור של שאלות.
כן.
האם היא יקרה מדי, ואז אתה יודע, קופות החולים או בקהילה פחות מהססות? ועוד שאלה אחרונה, למה זה לא דובר למעט פחות או יותר השיחה עכשיו שאני ואת עושה? האם אנחנו בכלל מכירים את זה? האם זה כלי שהוא כבר נגיש, נמצא, משתמשים בזה? כי יכול להיות שאנחנו מפתיעים היום חלק מחברי הקהילה שלא שמעו עד עכשיו יותר מדי את השיח דווקא על NFL.
אז אוקיי, אז יש פה כמה שעות. קודם כל חשוב להבין שהבדיקה היא לא בסל, בסדר? כרגע היא לא ממומנת על ידי הקופות, למרות שאנחנו בשיח מתמיד מול הקופות, ובסופו של דבר אני מאמינה שככל שזמן יעבור, בסופו של דבר זה כן יהיה נגיש, וזה באמת גם מקום שלנו כרופאים, וגם אולי מקום שמטופלים לבקש את הבדיקה. אנחנו מבקשים ומבקשים בסופו של דבר לייצר מספיק לחץ בשביל שזה גם ייכנס וימומן על ידי הקופות. אז כרגע זה במימון פרטי, עלות של הבדיקה היא 800 ש"ח, ובעצם לפי הגיידליינס שמקובלים בספרות, אז נהוג לעשות את הבדיקה פעם ב6 חודשים. אנחנו משתדלים לא לעשות את הבדיקה בזמן התקף, כי להפך, אנחנו לא רוצים כאילו לקבל ערך שאנחנו יודעים שהוא יהיה גבוה, אנחנו רוצים ערך בסיס, דווקא כשאנחנו מתרחקים פרק 3 חודשים בהתקף. אז נניח תיאורטית מטופל חדש, חווה התקף, קיבל סטרואידים, מתחיל לעשות בדיקות לקראת טיפול, ואז מתרחק מההתקף, עושה בדיקה דם, כדי שיהיה לנו איזשהו ערך בסיס. התחלנו טיפול, עברה חצי שנה, אנחנו רוצים לראות איפה אנחנו עומדים, עושים עוד בדיקה, רואים האם יש תגובה או אין תגובה, וככה לאורך זמן המעקב, כמו שאנחנו עושים MRI ובדיקות אחרות. זה תחום שהוא חדש יחסית, בסדר? זאת אומרת, אנחנו התחלנו, חושבת שבשיבה אנחנו ככה מובילים בתחום, והתחלנו באופן ככה רוטיני לעשות את הבדיקות ולהציע אותה למטופלים לפני כ4 חודשים, בטכנולוגיה חדשה בארץ, שלא הייתה עד אותה נקודת זמן, שיש לה גם אישור רגולטורי אירופאי, זאת אומרת, זו בדיקה שהיא לא מחקרית, היא בדיקה קלינית, ויש לה גם אישור רגולטורי אירופאי קליני. אז באמת אפשר לעשות בה שימוש כזה. יש ערכי סטנדרט, זאת אומרת, ערכי נורמה שאנחנו עובדים לפיהם. באמת, מתוך המטרה להנגיש כמה שיותר את הבדיקה בעלות שאיכשהו, את יודעת, 800 שח זה לא, זה כמובן עלות משמעותית, אבל היא באופן יחסי לטכנולוגיות אחרות שאפשר היה לעשות בהם את הבדיקה, היא מעט יותר נגישה.
אז בעצם אנחנו מדברים, או מדברות במקרה שלנו, על סדר גודל של שתי בדיקות במהלך השנה שרצוי להכניס ככה ליומניים ולבקש ולקבל את ההפניה ולשלם את זה באופן פרטי, אולי גם בהמשך אולי ביטוחים פרטיים יוכלו לממן או לסבסד או...
אנחנו מנסים, כן.
זאת אומרת, זה בתהליך, זאת אומרת, לא כרגע, אבל הדברים, אתם נלחמים בשביל המטופלים, זה בתהליך. ורציתי לשאול עוד שתי שאלות לגבי זה. את בעצם מנהלת את אחד המרכזים היותר עם אופי של חקר, שחוקרים. האם צפוי באמת איזשהו מחקר עתידני יותר על נושא של NFL, ההשפעות שלו, איך הוא מתנהג? זאת אומרת, האם אתם, בהיותכם אחד המרכזים הראשונים שהם אימץ לעצמו כבר את הגישה הטיפולית הזאת, או את הניטור הזה, כי בעצם זה כלי לנטר בעצם את המצב של המטופל, האם אתם גם, את יודעת, עוקבים וחושבים וכבר מבססים איזשהו מחקר עם תוצאות שאנחנו, שאחר כך יכולות להשליך על כל הענף ועל כל התחום, ואחרים יכולים ללמוד מזה?
אז אני מקווה שאת יודעת, זה נתונים שאנחנו אוספים וזה דבר שלוקח זמן, אבל אני מקווה שנצא בכל זאת עם איזשהו בסיס נתונים משמעותי, שגם ייתן חיזוק לשימוש הזה ככלי ברמה הקלינית, כי כמובן שהוא עדיין לא נגיש בכל מקום. אני חושבת שבאמת ישראל היא באמת אחד המקומות שככה ממש נכנסו לתחום הזה בצורה משמעותית. בהחלט, אבל זה דבר שאנחנו עובדים עליו ומפתחים אותו. חשוב לציין ש-NFL זה לא המרקר היחידי, ובעצם יש מרקר המשלים לו. אז דיברנו על NFL ואמרנו שהוא מדד של פעילות דלקתית, נכון? שאם הערך גבוה אז יש סיכון יותר להתקפים, וזה מעיד משהו על מידת הפעילות של המחלה. אבל הצד השני של המטבע זה השלב הפרוגרסיבי, נכון? שזה תמיד השלב הנוסף אחרי הדלקת או תוך כדי הדלקת, ששם ה-NFL לא נותן תמונה מדויקת. זאת אומרת, הוא לא מדד שמעיד על החמרה פרוגרסיבית, ותשאלי נניח מטופל שחווה החמרה שהיא לא בדיוק התקפים, אבל הוא חווה החמרה ולא רואים את זה ב-MRI, האם ה-NFL ייתן פה מענה? אז התשובה היא כנראה שלא, זאת אומרת, זה מה שהספרות אומרת, ודווקא המרקר שהוא מיועד יותר לשלב הפרוגרסיבי, קוראים לו GFAP, והוא מרקר לא של נוירונים, אלא של אסטרוציטים, שזה סוג של תאים שבעצם תומכים בנוירונים, ואנחנו ככה מאוד מאוד עובדים על, וזאת בדיקה שהיא מחקרית, כן? אין לה שימוש קליני נרחב בניגוד ל-NFL, וזה ככה הדבר הבא שאנחנו ככה עובדים ושוקדים עליו, כדי שנוכל גם באיזושהי צורה להציע אותו למטופלים, כי פה באמת יש צורך גדול. זאת אומרת, מטופל במהלך מתקדם שמקבל טיפול תרופתי, אין לנו הרבה כלים ביד כדי להעריך את התגובה לטיפול. כי הרבה פעמים אין דינמיקה ב-MRI, ואין בדיקות חותכות כדי להבין האם יש תגובה או אין תגובה לטיפול, ואני חושבת שזה יהיה כלי מאוד מאוד משמעותי שנוכל לאמץ אותו.
זאת אומרת שהאימוץ ככלי, זה שאחר כך לעשות עוד בדיקה ולראות אם ה-NFL בירידה בעצם, ואז אפשר לדעת שהטיפול עובד, שזה הטיפול הנכון יותר?
כן, אז אם אני מדברת על חולים התקפים, שסובלים מהתקפים, אז פה הקלאסי זה NFL, וזה בעצם מדד ליעילות הטיפול ויציבות המחלה.
אז באמת אחת השאלות שהייתי שואלת זה אם יש הבדל בין מי שחווה טרשת התקפית למי שחווה או מתמודד עם טרשת פרוגרסיבית, אז אצל הפרוגרסיבים זה פחות חד-חד ערכי הביומרקר הזה, זאת אומרת זה לא
כן,
מדד...
אז ה-NFL הוא מדד שהוא מעיד בצורה פחות טובה על התקדמות של מחלה פרוגרסיבית, ושם באמת צריך מדד נוסף שייתן מענה אחר. אז זה לא כלי למחלה, זה לא כלי שנותן מענה מספיק מדויק לשאלה האם המחלה הפרוגרסיבית מתקדמת, האם אני מגיב לטיפול וכן הלאה.
אז שאלה שמתבקשת, כשמדברים על אולי צפי להתקף או התראה להתקף, אומרים מאוד מהר צריך לדייק קצת את נושא הסגנון חיים, איכות חיים, ניהול סטרס, התזונה, כושר, זאת אומרת, זה לא רק הכדור שאתה לוקח או התרופה הנכונה, זה מכלול של דברים שכבר דוברו, ותמיד ככה אנחנו מעלים את זה ומדייקים את הנושא הזה. האם את שמה לב שכשאנשים לוקחים את עצמם בידיים, האם את רואה באמת איזושהי ירידה ב-NFL? האם רואים את המדד הזה גם בירידה?
אז אין לי תשובה לזה, וזה גם באמת משהו שבשביל לבדוק אותו מחקרית, צריך לתכלל אותו בצורה נורא נורא ברורה.
אם יש סברה או יש איזושהי
תראי, אני
הסברה
חושבת
בנושא?
שבסופו של דבר, כל מה שבעצם מפחיד על אקטיביות, בסדר, אני רופאה, אז אני אומרת טיפול תרופתי, בסדר? אבל ברור שזה לא רק זה, ואנחנו מדברים על כל מיני דברים אחרים של אורח חיים, אנחנו מדברים על ויטמין D והפסקת עישון ופעילות גופנית, והרבה מאוד דברים בסל הזה, שהם המשלימים לטיפול התרופתי, אז אנחנו רוצים לחשוב שהאפקט הכולל, בהנחה שהוא מביא לעצירה של פעילות המחלה, גם בסופו של דבר ישתקף ב-NFL, אנחנו נראה את זה לאורך זמן.
האם יש היום איזושהי עבורכם, הדרג המקצועי, הנחיות קליניות, רשמיות, איך להשתמש, יש פרוטוקולים ב-NFL, איך לבדוק, איך המדדים, רמות, והאם אנחנו באמת יכולים לבקש את זה? זאת אומרת, מי שעכשיו שומע על זה ככה פעם ראשונה, אם הוא יכול לגשת לרופא או לרופא שמטפלים, לפתוח שיחה על זה,
אז א', בהחלט אפשר לפתוח שיחה ולדבר, זה תמיד מומלץ בכל דבר, לדבר ולשתף ולשאול. הגיידליין, ההנחיה שקיימת בספרות, היא הנחיה כוללת, בסדר? זה לא הנחיה של משרד הבריאות, אבל ההנחיה שאנחנו מסתמכים עליה והמקובל בעולם, זה לקחת בדיקה אחת לשישה חודשים. כמובן שצריך לדון עם הרופא המטפל על על המקרה הספציפי שלך, ואם הרופא חושב שזה ייתן לו בעידה נוסף. בסוף זה כאילו, זה החלטה ביחד, כי בסוף גם צריך לקרוא את הבדיקה ולהבין מה המשמעות שלה בנקודת הזמן, אז אני תמיד ממליצה לדבר עם הרופא או הרופאה שעוקבים אחריכם ולדון איפה זה נמצא ביחד. אנחנו עושים בדיקות, אפשר לעשות אצלנו, אבל אנחנו עושים בדיקות רק למטופלים שיש להם הפניה. כי בסוף יש מספר וצריך להבין מה לעשות עם המספר הזה, והרופא צריך לדעת לתווך את המספר ולהבין את המשמעות. אז זאת הדרך, אני חושבת שבה זה צריך לעשות.
את אומרת הפנייה, ממי אנחנו מקבלים את ההפנייה? כי
מהרופא המטפל, מהנוירולוג.
מהנוירולוג המטפל, או המטפל.
הכוונה לנוירולוג המטפל, כן. או
מעולה.
נוירולוגית.
בשנים האחרונות, וגם שמנו לב שאפילו גם בכנסים האחרונים הבינלאומיים, אם זה אקסטרימיים כאלה למיניהם, הנושא של ביומרקר חזר שוב ושוב ושוב, איזשהו טופיק או נושא יחסית מרכזי בתוך הכנסים. מה את רואה שכל התחום הזה, ההתפתחות של הביומרקרים, מה זה נותן, כמה זה מדייק אותך, כמה את בתור הרופאה המטפלת, באמת נותנת את השירות היותר טוב, היא עוזרת לצד השני למטופל לנהל את המחלה שלו יותר נכון, כמה זה עוזר לכם, כמה זה עוזר למטופלים, כאילו, את יודעת, משני הצדדים, גם הצד המקצועי, וגם הצד של מי שמתמודד ביום יום עם המחלה.
אז אני חושבת שזה כלי נוסף בתוך ארסנל הכלים שלנו, שיש לו משמעות מאוד גדולה, גם בעיקר אולי גם מהזמינות שלו, כן? כי בדיקת דם זה דבר שאפשר לבוא ולעשות, ואנחנו זקוקים לעוד מידע, בסדר? ואני חושבת שרב הנסתר על הגלוי עדיין, ואני חושבת שככל שיש לנו יותר מידע לגבי פעילות המחלה של החולה הספציפי הזה, ככה נוכל להתאים לו את הטיפול הספציפי שנכון לו. והרי אחד הטרנדים היום, לא טרנד, אחד הדברים שאנחנו יודעים היום, זה כל הנושא של טיפול מוקדם, יעיל וכן הלאה, כדי שלא תהיה דלקת סמויה. אז פה זה מאפשר לנו באמת לעלות בשלב, להבחן בשלב מאוד מוקדם נטייה להתקדמות של מחלה, עוד לפני שרואים אותה ב-MRI, ופה החשיבות המשמעותית בעיניי.
אז באמת ככה מישהי מהקהילה כבר שואלים אותנו האם זה מראה על התקדמות המחלה גם אם אין פעילות.
אז זה מדד שיכול בעצם לומר שיש סיכון מוגבר להתקף. אז הוא יכול להעיד שהמחלה מבחינה דלקתית לא מספיק יציבה. ואני מסייגת עוד פעם מה שאמרתי לגבי התקדמות האיטית הפרוגרסיבית, שפה אני אומרת שוב, אין פה קורולציה טובה בין NFL להחמרה הפרוגרסיבית, אבל כן זה מדד של פעילות דלקתית. אז בהקשר הזה אנחנו בעיקר
זאת
מסתכלים על
אומרת,
זה.
בכל רגע נתון שעשינו את הבדיקה, כן נדע ונקבל מדד לפעילות הדלקתית.
נכון,
לא
נכון.
לאופי ההחמרה כזה או אחר, אבל כן
נכון.
לפעילות הדלקתית הקיימת באותו רגע.
נכון, הפעילות הדלקתית, כן, הפעילות הדלקתית, הנגעים, הופעה של נגעים חדשים וסיכון עתידי להתקף.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על סיכון עתידי להתקף, מה בעצם יכולות להיות ההמלצות שלך כרופאה מקצועית שמטפלת להמשך, לקראת ההתקף, לעכב את ההתקף, למנוע את ההתקף, אם זה אפשרי. אנחנו יודעים שאנחנו מדברים במחלה כרונית, אנחנו לא יכולות לעשות פה הוקוס פוקוס וקסמים, אבל מה מאותו רגע שאנחנו רואים את המדד הזה בעלייה, מה אנשים יכולים
מה אנחנו
לעשות?
עושים עם זה?
לגמרי, איך מטפלים עם זה בעצם?
כן, אז א', נניח אם זה מטופל שהיה מיועד לעשות MRI עוד שנה, אז הייתי מקדימה את ה-MRI כדי לראות האם באמת יש פה גם ביטוי של הופעה של נגעים חדשים, והייתי גם מזמנת אותו לבדיקה ובודקת אותו, וככה ממש מתשאלת האם יש איזשהם סימנים חדשים או עייפות חריגה או ממצאים חדשים בבדיקה הנוירולוגית. האם רק NFL גבוה וכל השאר יציב, רק על סמך זה אני אעשה החלטה טיפולית? אני לא חושבת שאנחנו שם. זאת אומרת, אני חושבת שעדיין צריך להבין שזה מדד אחד, וזה לא, התמונה היא מורכבת, והיא לא מורכבת ממדד אחד, כמו שהיא גם לא מורכבת רק מ-MRI, והיא לא מורכבת רק מהבדיקה הנוירולוגית, זה מין מכלול. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על האדם, בסדר? וזה מאוד חשוב. אבל זה בהחלט דבר שיכול להדליק לנו נורה אדומה, להסתכל בצורה יותר טובה ולראות איפה אנחנו נמצאים, וגם עניין של מגמה. זאת אומרת, אם אני רואה עלייה בבדיקה אחת, ואחרי 6 חודשים אני רואה עלייה נוספת, אז אני רואה מגמה שמתמשכת, אז פה אני בהחלט ככה ממש אשקול לעשות שינוי תרופתי.
ועבורי, זאת אומרת, עבור מי שמתמודד מעבר לשינוי אולי בתרופה, איזה עוד המלצות אני יכולה, מעבר להמלצות השוטפות אולי, מה אני יכולה לשים לב בתקופה הזאת? זאת אומרת, בעצם הדלקת קצת סוערת, או כאילו המחלה קצת הרימה את הראש בעצם עם המדד גבוה, עם ה-NFL גבוה, ואולי עלול להיות גם איזשהו התקף. קודם אמרת מילה נורת אזהרה כזאת, זה איזשהו מדד עם איזשהו נורת אזהרה. מה עוד אני יכולה כמטופל, מטופלת, לעשות ולשים לב, לשים לב אצלי, בלי כל קשר שאם התכלית היא על שינוי, או לא כזה שהוא תרופתי יותר, שבזה אני לא יכולה להחליט, כן, אני לא אשת המקצוע, אבל מה אנחנו בחיים הרגילים, אישיים שלנו ביום יום, יכולים לאמץ או לעשות אפילו מאותו רגע, לעזור להתמודדות שעלולה להגיע.
אז אני חושבת שכל אחד באמת עם משהו שהוא יודע שככה גורם לו להרגיש יותר טוב, אם זה פעילות גופנית ואם זה מיינדפולנס ואם זה האם לקחתי את הווינטמין D בחודשיים האחרונים, ובאמת ככה להסתכל ולראות האם מה אני יכולה לעזור לעצמי כדי לנסות ככה לחזור לשגרה שלי.
האם את רואה בעתיד, אולי כרגע כבר עובדים על זה, איזשהו שילוב של NFL עם עוד איזושהי טכנולוגיה, או אני לא יודעת, אולי כל ההתקדמות של ה-AI, האם זה מתחבר אליכם, הנוירולוגים באיזושהי צורה, ככה אינטליגנטית, או רפואה מותאמת אישית, האם זה יכול לעזור או לקדם יותר את התחום, כאילו כביומרקר, כאיזה מדד שמקדם.
אני חושבת שזה בהחלט יכול לדייק דברים מבחינת זיהוי מוקדם של תגובה לטיפול. השילוב עם ביומרקרים נוספים הוא דבר שאנחנו מאוד מאוד זקוקים לו ויעזור לנו להשלים את התמונה. וכן, אפשר לנסות לעשות כל מיני קורולציות בין NFL לבין, יש עכשיו מרקרים חדשים בהדמיה, בקריטריונים חדשים שייכנסו. אז יש ככה באמת כמה כיוונים שאפשר לקחת את זה.
מעולה. ואני עד כמה זה, את יודעת, שאלה אליי חישית כזאת, עד כמה זה מרגש? אני לא יודעת אם המילה הנכונה זה מרגש, שיש עוד כלי, שיש לך עוד כלי בידיים,
נכון.
לעזור לאנשים, כי בסוף יש לכם שליחות נורא נורא גדולה לעזור למטופלים, שהם מתמודדים עם מחלות נוירולוגיות למיניהם, וכבר אמרנו, זה לא רק לטרשת המדד הזה. בעצם זה לעוד מחלות נוירולוגית, אבל עד כמה אותך כרופאה בכירה, מנהלת מרכז, עד כמה זה מרגש, מביא גאווה שיש עוד כלים, ושאולי מפתחים אפילו עוד ועוד ועוד, ועוד כלים שיכולים לדייק אתכם.
כן, אני חושבת שזאת העבודה שלנו, זאת אומרת העבודה שלנו זה להביא לחולי הטרשת בארץ את הדברים המתקדמים ביותר, בין אם זה טיפולים ובין אם זה טכנולוגיות אחרות למעקב וזיהוי. ואני חושבת שאנחנו, ישראל בכלל חלוצה יחסית בתחום הזה. אז העובדה שאנחנו יכולים להנגיש את הבדיקה למטופלים שלנו, ואני חושבת שאנחנו די ככה הבולטים בארץ, זה דבר שהוא מאוד, הוא מאוד מרגש אותי וחשוב לי, ואני שמחה שככה הצלחנו ביחד לקדם את זה. ואנחנו זקוקים לעוד מידע. זאת אומרת, וככל שיש לנו מידע זה כוח בעיניי, וככל שיש לך יותר מידע על עצמך, ככה בסופו של דבר זה, אני חושבת שזה מיטיב עם הטיפול.
כמה את שמה לב שהמטופלים בארץ, בניגוד אולי לעולם, עד כמה הם מאמצים טכנולוגיות, עד כמה הם מוכנים לנסות, את יודעת, מדדים ופרמטרים וביומרקרים חדשים שיכולים לדייק אותם יותר, ולמה בעצם ישראל בכלל הפכה להיות איזה סוג של מעצמה קטנה? זה לא שיש לנו, יש לנו אלפי חולים, אבל בעולם גם יש מיליונים של חולים. אז איך
נכון.
דווקא ישראל עם מיטב המוחות שלך, של הקולגות שלך, איך דווקא ישראל שמה על המפה ככה את הנושא הזה ומקדמת אותו?
כן, אני חושבת, עצם זה שאנחנו באמת יכולים, א', מבחינה תרופתית, הסל בארץ הוא מהטובים בעולם, בסדר? זאת אומרת, הגישה לטיפול התרופתי, יש לנו לתת את כל מה את כל מה שקיים בעולם, ואם לא, אז במסגרת של מחקר קליני, אחרי שנתיים קשות של מלחמה, אני מקווה שיחזור לישראל, כי זה דבר שהוא חשוב גם למטופלים וגם לרופאים, ומקדם מאוד את הענף. אז אני חושבת שזה הרבה הודות לזה, וכן, יש הרבה שאיפה לטכנולוגיה בישראל, זה כבר מעבר אלינו.
יוצא לך, בתור מנהלת מרכז, יוצא לך לעבוד מול קולגות בחו"ל, מעריכים את ישראל, אני שמה בצד נושא קצת של מלחמה, אנטישמיות, דברים פוליטיים שעלולים בטעות להכניס, ולפעמים זה חוצה מגזרים, אבל אני שמה את זה רגע בצד, עד כמה גם בעולם מעריכים את מה שאתם עושים פה למען המטופלים, לומדים ממכם, האם את רואה את הביומרקר הזה ייכנס יותר ויותר גם במקומות אחרים בעולם, בעקבות זה שבישראל זה נכנס יותר ויותר לשימוש, ואולי גם יום אחד יסובסד.
כן, אין ספק שאנחנו גם לומדים הרבה מהקולגות שלנו בעולם, ואני חושבת שספציפית בשיבא, הדבר הכל כך משמעותי אצלנו זה השילוב בין הפן הרפואי לטיפול השיקומי, הרב צוותיות שאנחנו מאפשרים למטופלים, וזה אני חושבת דבר שהוא מאוד חסר, גם במקומות במוסדות הגדולים בעולם, ואני חושבת שזה משהו שאנחנו מצטיינים בו, והוא נותן באמת מענה, אני מקווה שנותן מענה טוב למטופלים ולצרכים שלהם. אנחנו עובדים הרבה עם ברלין, עם בית חולים שריטה. ואני חושבת בסדר, יש הרבה מה ללמוד, אבל אני חושבת שאנחנו בהחלט עומדים בסטנדרט.
שיש הרבה מה ללמוד גם מהם, או שגם להם יש מה ללמוד מאיתנו.
גם וגם. גם אנחנו תמיד לומדים, כל הזמן.
עד כמה החולים פה מעורבים? האם מצאת שבאו עליי חולים וקראו על ה-NFL לפני שבכלל התחלת לדבר איתם על זה? עד כמה, את יודעת, נכנסו
כן.
לצ'אט והתחילו לחקור, ואיך זה
כן.
עובד פה? עד כמה אנחנו מעורבים?
טוב, עולם ה-ChatGPT כאילו פתח באמת עולם אחר לגמרי של שיח מול מטופלים. אבל זה שדרוג של הגוגל, אני חושבת. אז כאילו
זה
גם
גם שדרוג,
באים.
ואני חושבת שהוא גם יותר חיובי לעומת
כן, את
הגוגל
חושבת?
בכל מה שקשור לחיפוש או שוטטות אחרי חומרים של טרשת. אני חושבת שגוגל עשה כאילו לפעמים גם נזק לפחות להלך רוח ולנפש של מטופלים שקיבלו את האבחון.
כן, אני
אז
חושבת שדרך הצ'אט זה יותר מבוסת, כאילו.
אני חושבת שאתה מקבל יותר מידע
כן,
אפילו.
יותר, אני חושבת שהמידע הוא בכל זאת יותר מהימן, אני חושבת, כאילו,
כן,
על אף
הוא יותר
שיש...
עטוף כמידע ולא
כן.
פרשנויות ותמונות. את יודעת, מי
כן.
פעם התחילו אנשים מתמונה עם כיסא גלגלים, לא
נכון.
כולם צריכים את התמונה הזאת ברקע,
נכון.
בטח אם המחלה בשליטה ואם אתה מתמודד איתה
נכון.
כמו שצריך. והצ'אט בעצם מעניק למטופל, מטופלת, האפשרות להתחיל לחפש חומרים ואז לבוא אלייך, בטח מדפיסים באים אלייך עם
כן,
שאלות,
כן, כן,
מוכנים.
כן, 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 קורה כל הזמן, ובסדר, אני אישית מעודדת שיח, ואם זה גם שיח שלא בא, שהוא, אני מקווה שבאמת דרך הצ'אט הוא אולי קצת יותר מהימן, אז זה מבורך, ו...
האם יש, זו שאלה כאילו הכי בסיסית, אני לא יודעת אם זה קיים, מי חוקר את הביומרקרים בארץ, בעולם? זאת אומרת, יש מישהו שאמון על מחקרי ביומרקרים או שם
אני חושבת שיש
לעצמו?
אדם אחד, זאת אומרת, רק אחד שהוא מוביל בתחום, יש כמה שמות, כאילו מקנדה וגרמניה, לא בטוחה שיש אחד שמוביל. אני חושבת שבאמת הדבר המעניין יהיה לראות שילוב של ביומרקרים, כי ה-NFL לא נותן את כל התמונה, למרות שבפן הדלקתי אני חושבת שהוא נותן מענה שהוא באמת מספיק טוב.
עד כמה חשוב שיהיה יותר ויותר פיתוח דווקא של דברים או בדיקות או מדדים ביולוגיים, כן, כמו עולם הביומרקרים, ופחות במקביל התרופתי והכל, כן, זה לא אחד על חשבון השני, אבל עד כמה זה מדייק ועד כמה יותר קל להנגיש למטופל או למטופלת איזשהו מדד או איזושהי בדיקה שהיא ביולוגית ולא כרוך בה עוד
כן.
כימיה או עוד דברים,
אז
עוד
תראי,
תוספות.
את יודעת, זה משתקף אפילו בקריטריונים של מקדונלד שאמורים להיכנס. אמנם ה-NFL ספציפית לא נכנס בקריטריונים האלה, אבל נכנסו כל מיני ביומרקרים אחרים, נכנסו ביומרקרים של MRI, ונכנס ביומרקר חדש ב-CSF, שכאילו בנוסף, הפסים האוליגוקלונליים, שהוא כנראה יותר ספציפי. זאת אומרת, כן יש... בהחלט יש התייחסות לכל התחום הזה של ביומרקרים שונים.
שאלה מהחבר'ה אצלנו, מהחברים בקהילה, אם ה-MRI ללא שינוי וה-NFL גבוה והמטופל מרגיש סימפטומים, האם אתם רואים את זאת כהתקף?
אם יש, א', בוא נשים בצד את ה-MRI ונשים בצד רגע את ה-NFL. אם יש סימפטומים חדשים, ומטופל מתאר לי שיש סימפטומים חדשים שנשמעים לי בצורה ברורה כמו התקף, זאת אומרת, סימפטום ששונה מהיום יום שלנו, שהולך ומחמיר, נמשך לפחות 24 שעות והולך ומחמיר מיום ליום, אני מתייחס לזה כהתקף, בסדר? אם ה-NFL גבוה, זה בהחלט יכול לעזור לי ולהתייחס לזה כהתקף, זאת אומרת, זה בהחלט תימוכין. אני בוודאי לא יכולה לרוץ לעשות MRI כל פעם שיש לי חשד להתקף, נכון? אבל זה בהחלט, אם ה-NFL גבוה ויש סימפטומים סוגסטיביים להתקף, אז בהחלט כן.
עכשיו, יש פה קולות כבר מקצת מחברים בקהילה, קצת על המחיר, לא שחס וחלילה זה תלוי בך, דוקטור, אבל לצורך העניין ההמלצה היא פעמיים בשנה, הבדיקה היא סביב ה-800 שקל, אבל אפשר גם להתחיל אולי, לפחות להתחיל אפילו מפעם בשנה, כאילו איזשהו משהו של להתחיל לראות מדדים, להשתמש בזה, להכיר, ובתקווה
תראי,
שיום אחד זה יהיה קצת יותר מסובסד בעזרת
ברור שיש פה אלמנט כספי, ואת יודעת, מקומנו לפחות להנגיש את הבדיקה, לפחות להנגיש את הקיום שלה, ואני באמת חושבת שיש יסוד סביר להניח שעם הזמן גם היא תיכנס למימון של הקופות, אבל צריך להתחיל. וכרגע זה המצב, זאת אומרת כרגע אין לנו מימון של הבדיקה, אבל למי שיכול ומסוגל, אז טוב שאפשר להציע.
ברמת הפענוח, זה רק הרופא הנוירולוג? זה ההתמחות שלו?
כן, זאת אומרת, מקבלים תשובה ומקבלים ערכי נורמה, זאת אומרת, מקבלים איזשהו ערך נורמה, אבל תמיד עדיף לבוא עם התשובה לנוירולוג ששלח לו בדיקה.
יעידו, אני תמיד נותנת גם את הקולות האלה, יעידו הפרוגרסיביים שאצלנו בקהילה, החברים אצלנו, למה דווקא, למה לא אנחנו, מתי מגיע זמננו, יש לנו משהו לענות להם?
אז זה בדיוק מה שאני אומרת, שאנחנו שוקדים על הכנסה של מרקר נוסף, ואני מקווה שבחודשים הקרובים באמת יהיה לנו אפשרות להציע גם את הבדיקה הזאת, שבאמת תיתן מענה גם להידרדרות ההדרגתית שפחות משתקפת ב-NFL, אנחנו ממש עובדים על זה.
ונוכל בהמשך עוד כמה חודשים גם לבשר את הבשורה פה את ואני בקהילה, גם נוכל לדבר על זה, שיהיה על מה לבשר כמובן. אנחנו מאוד אוהבים שכולם יכולים כמה שיותר ליהנות, ולפעמים באמת יש סיטואציות שהחברים הפרוגרסיביים זה פחות תקף לגביהם, והמחלה מתנהגת
נכון.
קצת אחרת, אז זה פחות באמת עבורם. סך הכל, קודם כל זה נשמע כמו בשורה מדהימה, ובכלל כל העולם של הביו מרקרים והתחום הזה, ואני גם מאחלת שבאמת תחקרו את זה אצלכם, ונוכל, את יודעת, לבשר גם, גם פה כל מי שהקשיב, יודע עכשיו גם על הכלי הזה, זה כל כך חשוב להנגיש, וכן, גם ברמה הכספית, כשיש משהו שהוא חשוב, וכשיש משהו שהוא לבריאות שלנו, אפשר למצוא את התקציב, זה כמו נסיעה לחול שעושה לנו טוב, ולשם אנחנו לפעמים לא מהססים, אז גם נושא תקציב תמיד אפשר לראות מאיפה להביא, בטח פעם או פעמיים בשנה, ואני מקווה שכמה שיותר גם מטופלים באמת יתחילו יותר ליישם ולהשתמש, ואז אולי זה יזרז את התקופה שזה יכול להיכנס לסל, כי אם יבינו שזה כלי חשוב, אגב זה ביצה ותרנגולת, זה עובד ככה לפעמים?
הלחץ הרבה פעמים בא
יותר
מהשטח, אין מה לעשות, ברגע ש...
מהשטח של משהו שהוא יותר בשימוש,
בוודאי,
שיותר צריך
בוודאי,
אותו, שהשטח...
בוודאי, בוודאי, בוודאי.
אז זה חשוב, ודוקטור, כרגיל תמיד תענוג, כשאת מגיעה ומנגישה לנו את הדברים המיוחדים, יש לנו כבר בשורה לעוד כמה חודשים, גם לחברים הפרוגרסיביים, מה את צופה, ככה אנחנו לקראת סיום, מה את צופה, שעומד לקרות בתחום של הביומרקרים. זאת אומרת, מה נראה לך ככה מבשלים את הכיוונים הבאים, את הדברים הבאים, האם זה השילובים של כמה ביומרקרים ביחד?
אז אני חושבת שהדבר הראשון, וזה מה שאנחנו עושים אותו עכשיו, זה קודם כל להנגיש, ובאמת להכניס את זה גם לקופות כבדיקת רוטינה לחולי טרשת. וזה האתגר שלנו, ואנחנו ננסה מאוד לעמוד בו. וגם ככל שיהיה לנו יותר מידע ויותר מטופלים, ככה יהיה לנו יותר ויותר דברים גם להגיד ולדייק את הצורה שבה אנחנו משתמשים בבדיקה הזאת, ולהתאים אותה גם עם מדדים אחרים. אז אני חושבת שזה באמת ככה לעבוד עם הכלי הזה.
דיברנו בעבר ועוד נדבר בעתיד על נושא של טיפול מותאם אישית. האם ה-NFL עוזר גם לדייק, או מה זה גם טיפול מותאם אישית למי
כן,
שאולי פחות מכיר את המושג אצלנו?
אז הטיפול מותאם אישית בגדול אומר עבור כל מטופל להתאים לו את הטיפול שמתאים לו, ספציפי יותר עבורו, שנכון לו. אני חושבת שאם הייתי מסתכלת על השימוש של זה, אז אחד הדברים שאנחנו אומרים, שאם ה-NFL הוא גבוה בהבחנה, ויש, או אפילו לא בהבחנה, אלא במהלך הטיפול, אבל בעיקר בהבחנה, אז אנחנו יודעים שערך NFL גבוה בתחילת המחלה, מעיד על זה שהמחלה יותר פעילה, עם סכנה להגעה ל-EDSS גבוה יותר בשלב מוקדם יותר. זאת אומרת, יש אסוציאציה כזאת בין ערך של NFL בהתחלה לבין הגעה ל-EDSS 6 בעתיד. אז פה יש פה פן של התאמה אישית, מכיוון שמטופלים שערך ה-NFL הבסיס שלהם הוא גבוה יותר, זקוקים לטיפולים עם היעילות הגבוהה יותר. אז זה מחווה אותנו לאיזושהי תת קבוצה של תרופות מתוך מה שקיים.
מדהים. ובעצם מה עוד נכנס ברמת מדדים שאתם אוספים בשביל לדייק את הטיפול מותאם אישית? מה ככה בליסט בדרך כלל ברמת בדיקות ומדדים?
אז יש בכלל מדדים שאנחנו מסתכלים עליהם. אז מסתכלים כמובן, מתחילים בקליניקה, כן? אז כמה התקפים היו ואיזה התקפים היו, אם יש התקפים של גזע מוח או של חוט שדרה, לעומת אופטיק נוריטי, שזה נחשב סמן למחלה קלה יותר. כמה נגעים יש, כמה נגעים יש, אם יש הרבה נגעים או מעט נגעים, כמה נגעים שעוברים ההדרה, כמה נגעים יש בחוט, כמה אטרופיה יש ב-MRI, הידקקות ב-OCT של השכבות שקשורות לעצב הראייה, זה גם סימן פרוגנוסטי פחות טוב. שינויים קוגניטיביים שאנחנו עוקבים אחריהם. אז בעצם אנחנו מדברים על השילוב של כל הדברים האלה, ובעצם כל מטופל שאני רואה, אני מנסה לבנות ככה כמה שאני יכולה חלקים מתוך הפאזל הזה, כדי באמת לאסוף כמה שיותר נתונים, כדי שתהיה לי תמונה של מה אני מעריכה שהמצב יהיה עוד איקס שנים. ובהתאם לזה להתאים את הטיפול. זאת אומרת, אם אני חושבת שהמהלך עתיד להיות פעיל יותר, אני אתן טיפול ביעילות גבוהה יותר שייתן מענה. בסדר? המטרה שלנו זה בעצם למנוע את הנכות הנוירולוגית העתידית. ובדיוק בשביל זה אנחנו צריכים את התמונה הזאת עם כל החלקים האלה כדי להתאים את הטיפול הנכון יותר.
מעולה. אז קודם כל, בשורות טובות, וזה כיף לדווח על דברים חדשים, או לפחות חדשים עבור הקהילה שלנו. ואני רוצה קודם כל להגיד לך תודה, להגיד לך תודה מכל חברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, ומאירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה. זה תענוג כל פעם להנגיש משהו שהוא אחר, ויכול לעזור ולקדם, כן ירבו, שיהיו בשורות טובות גם במדינה וגם לנו בתחום ה... הרשת, ודוקטור תמשיכי, את יודעת, במלאכת השליחות ובחקר ולדייק אותנו ואת כל המטופלים לעשות להם רק שיהיה להם יותר טוב, שיהיו יותר בריאים, זה הכי חשוב. אז המון המון תודה מכולנו.
תודה רבה, תודה לכם, תודה לך.
יופי,
ביי,
ביי,
להתראות.
תודה, ביי ביי.
ביי.
תודה רבה לכל המאזינים שלנו. מוזמנים להצטרף אלינו לקהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, קהילה חזקה ומשפיעה, שם תוכלו להגיב, לשאול שאלות, לפדבק ולהמליץ על נושאים שמעניינים אתכם במיוחד. פרק זה מוגש בחסות בלעדית של חברת ראש פרמצבטיקה ישראל בע"מ, כשירות לציבור, ללא מעורבות בתכנים. התכנים הנאמרים בפודקאסט אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ואו מקצועי, וכל מטרתם לספק מידע ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ואו חוות דעת רפואית מקצועית. התכנים נועדו להרחבת הידע האישי של המאזינים שלנו ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. שיהיה לכם יום נפלא, שבוע טוב ונתראה בפרק הבא.